הפינה המשפטית.
נמצא איתנו עורך דין גלעד ברון ממשרד ברון ושות, המתמחים בתחום הנדל"ן, התחדשות עירונית ומיסוי. צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים,
מה שלומכם אתם? בסדר, תמיד מרתק לדבר איתך, כי אתה באמת בעל ידע רב, אבל לפני שנתחיל, ספר קצת על המשרד, כי הוא באמת מתמחה גם במיסוי, גם בהתחדשות, גם בבנייה.
אז אכן, אנחנו קודם כל נהנים ממה שאנחנו עושים, אנחנו הרבה שנים כבר עוסקים הרבה מאוד באמת בתחום המיסוי, על כל ההיבטים השונים שלו, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי נדל"ן, הן ההיבטים האזרחיים והן ההיבטים הפליליים, ובמקביל יש לנו פעילות ענפה וגדולה בתחום הנדל"ן, לשמחתי, של ליווי פרויקטים וליווי גם דיירים וגם חברות יזמיות בפרויקטים, בעיקר בשנים האחרונות בתחום ההתחדשות העירונית, שכבש ולטובה כמעט את כל עולם הנדל"ן במדינת ישראל.
לגמרי, ואמרתי שנדבר הפעם על נושא מאוד מורכב שעומד להפוך שינוי מטורף על הרפורמות הגלומות במיסוי ועל הרווחים הכלואים בהשקעות.
כן, אז אנחנו, אני חושב שכולנו ערים לרחש ולפעילות הענפה שיש בתקופה האחרונה סביב שינוי החקיקה שצפויים להגיע, שמטרתם היא כמו תמיד ניסיון מבחינת הראייה של רשויות המס לסגור פרצות או לצמצם עיוותים כאלו או אחרים, אבל לצערנו בתקופה הזו גם יש צורך לצמצם את הגירעון ולייצר הכנסות לקופת האוצר. וכאן בעלי התפקידים, שאני לא מקנה בלבטים שלהם, צריכים למצוא את האיזונים בין הצורך באמת למלא את הקופה ולבין הלחצים שמגיעים המגזר העסקי ומאזרחי מדינת ישראל שחיים תחת נטל המס.
לגמרי.
ובמסגרת הזו אנחנו פוגשים כמה דברים באמת מאוד דרמטיים שכרגע נמצאים על שולחן המחוקק.
ומה השינויים המרכזיים שאנחנו באמת עומדים לראות?
הנושא העיקרי והמטריד ביותר אולי שמעסיק את כולם הוא נושא שקיבל את הכינוי הרווחים הכלואים. רווחים כלואים זה בעצם תופעה שמסגרתה יש רווחים שנמצאים בחברות, חברות פרטיות, שלא מחולקים כדיבידנד. הרי משטר המס במדינת ישראל הוא שונה בין היחיד לבין חברה. חברות נהנות משיעור מס מופחת יותר של 23% היום. וביום שהן מחלקות דיבידנד, הן משלמות מס על הדיבידנד שהוא כ-30% לפני מס יסף, שגם עליו תכף מדבר. ולכן ישנה תופעה שבראייה של רשויות המס, בעיקר דרך אגב חברות, מה שמכונות חברות ארנק, שזה חברות שמאופיינות על ידי בעל שליטה שמפיק את עיקר הכנסותיו באמצעות החברה, או חברות החזקה שמחזיקות נכסים פסיביים ונהנות בעיקר מהכנסות פסיביות שצוברות רווחים בחברה, והן לא תמיד מושקעות חזרה לפעילות אקטיבית של החברה. באה רשות המיסים, ובעבר דרך אגב, אם אנחנו זוכרים, כדי במבצעים כאלו אחרים שהצורך טיפה לעבוד את הגבייה, היו מבצעים לחיוב. כלומר, למשל היה דיבינט מוטב, אמרו במקום שמס יהיה לדיבינט 30%, הוא יהיה 25% לתקופה קצובה, וזה באמת דרבן את המשק לחלק דיבינט בהיקפים מאוד גדולים. היום, מבחינת גם תפיסה של העומדים בראש המערכת וגם ראייה טיפה שונה של משרד האוצר ורשויות המס, מסתכלים על משהו אחר לחלוטין, והוא במסגרתו לא ללכת על הטבה, אלא ללכת על סנקציות. אם אפשר לקרוא לזה סנקציות, שבהם אומרים, אנחנו נאלץ חברות או נגרום להם לחלק דיבידנד, או לחילופין נרחיב את משטר המס עליהם, וזה פוגש אותנו בעיקר בשני דברים עיקריים. ראשית, בחברות הארנק, מה שנקרא, באים ואומרים שגם על זה יש היום בפקודת מס הכנסה גם אפשרות, אבל יותר מוגבלת. אנחנו נחיל מס בשיעור המס השולי המלא של היחיד, גם אם הרווחים הם במסגרת החברה. והדבר הזה הוא כמובן דרמה גדולה מאוד. אם ניקח בכלל לדוגמה את הנושא של אנשים בעולם עסקי שפוי, מתכננים את דווח ארוך. ואם אדם יתנהל במסגרת חברה, וצבר הון במסגרת חברה, ועכשיו יש שינוי כל כך דרמטי, זה משנה את כל התוכנית הכלכלית שלו, של משפחתו ושל הנתמכים שלו.
מה בקשר?
כולל בתוך הדבר הזה, עוד דבר שבאים ואומרים, למעט חברות ארנק, גם בחברות שהן חברות החזקה, שהן לא חברות ארנק, באים ומשתמשים בכלי נוסף, באים ואומרים, זה הכל בשלב חקיקה, כן? זה לא... אנחנו נחיל 2% מס על הרווחים הבלתי מחולקים כל שנה. עכשיו זה נשמע שזה 2%, אבל זה דרמה וזה מספרים שהם משנים תפיסה כלכלית. כי אם חברה לא מחלקת את הרווחים שלה, אז כל שנה יהיה לה כרסום של 2% בהון על הרווחים הלא מחולקים, בגלל שהיא לא משקיעה אותם. עכשיו, יותר מזה, באים ואומרים, גם בחברות הארנק וגם בחברות החזקה, שלמשל הכנסה פעילות שהיא לא פעילות עסקית אקטיבית של השקעה בכספים האלה, היא לא תמנע את זה. כלומר, אם בעל שליטה בחברה או חברה תחליט לקנות קרקע או דירת מגורים או בניין, הם לא יחשבו השקעה. כלומר, עדיין הרווח שישמש לצורך הקנייה הזו יהיה נתון למיסוי העודף הזה. עכשיו, הדבר הזה אמור להחליט לקופת האוצר, יש מספרים שונים בעיתונות, אבל כ-50 מיליארד שקל בשנים הקרובות, 10 מיליארד שקל בשנה הקרובה, המספרים הם גדולים, והמאבק הוא גדול למצוא את האיזונים. אני חושב שכולם מבינים שצריכים לבצע שינויים כלשהם, אבל אני אישית חושב שזה מרחיק לכת, לא רק אני חושב שגם הלשכות של יועצי המס, רואי החשבון, עוסקות בזה לא מעט, כמו שאנחנו קוראים ושומעים.
מה בקשר לעידוד? הרי יש גם חברות יזמיות שהן קנו קרקעות, שהן מוכנות לצאת לשטח. האם אתה רואה איזה מצב שהמדינה עכשיו, על כל הזה של העיכוב שהיה בנדלן, בעצם לבנות כמה שיותר, להקל על מיסוי לחברות האלה כדי לצאת לשטח יותר מהר? זה דברים שהיו בעבר, בתקופתו של שרון.
תראה, אתה יודע, יש אסכולות רחבות על השאלה של איך מפתחים שוק ומחדשים פעילות או מגבירים פעילות עסקית. האם על ידי הקלות או על ידי סנקציות? יש לזה באמת כתבו על זה ספריות. וכל אחד יכול לבחור בדרך שהוא מאמין. חברות שהן חברות עסקיות פעילות שקונות מלאי, זה לא יחול עליהן. או זה יחול רק אותם 2% שלא יושקעו. אבל החברות האלה קונות מלאי עסקי. זה קצת שונה. כמובן שאנחנו עוד לא נמצאים בניואנסים של החקיקה, אבל אני לא סבור שזה יחול על מלאי עסקי. חברה קבלנית, יזמית, היא קונה מלאי עסקי. אבל חברה פסיבית שמחזיקה נדלן להשקעה, לסחירות, ארוכת טווח, ונהנית מהכנסות פסיביות, אז זה כן יחול על העודפים בלתי מחולקים שלה. עכשיו, הדבר הזה הוא כמובן מאוד מאוד מהותי. כי חברות, אתה יודע, אנחנו לא חיים עולם שהוא עולם אוטופי והוא סטבילי לאורך שנים. לעתים חברות יושבות על הון ועל עודפים ליום פקודה, או הן סבורות בתוכנית העסקית שלהן שיגיע רגע אחר שיותר נכון להיכנס לשוק. דרך אגב, בתוך החקיקה הזו מדברים גם על סוג של מגנים מסוימים, כלומר שזה לא יהיה באופן גורף, אלא יהיו מגנים שמדברים על מינים מסוים ותחשיבים שונים, מהם מגן מס שהוא לא יחולק. כמובן שהדבר הזה ייצור פתח להמון תכנוני מס ואין סוף התדיינויות מול רשויות.
טוב, זה נושאים מרתקים ואיתך תמיד אפשר לדבר עד אין סוף, אבל תודה רבה לעורך הדין גלעד ברון ממשרד ברון ושות, המתמחים בתחום הנדל"ן, ההתחדשות העירונית והמיסוי, היה מרתק, ושבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.